הבנה שהקומה שמתווספת תמיד ביחס לכל מדרגה היא קומה, היא לא בנויה בצורה בינונית, זאת אומרת אחד ועוד אחד בצורה טכנית, אלא היא כוללת את המדרגה הקודמת ובונה מדרגה חדשה. אז אני רוצה בפסקה למ"ט עמוד 94. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה, אמר רב, אנשי ירושלים אנשי שחץ היו. שחץ גאווה. אדם אומר לחברו, במה סעדת היום? נקרא ממש לקראת סוף הסוגיה פה, תראו את רש"י, אנשי שחץ מדברים בלשון גאות ולעגי שפה. סעדת תשמיש. את השיח היה מאוד, מאוד פרוץ, מאוד פראי, מאוד חיצוני. זה כבר ממש התוצאות הקשות. אז ככה, תכף הביאו לכם עוד איזה דף. אני רוצה ככה, כל כוח העומד בגובהו, כל כוח העומד בגובהו והשתלמותו למטרה הרוממה, כשהוא נופל מערכו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון, באותה המידה עצמה של הכשרת גדולתו. יש פה כלל, שכמו חוק שימור האנרגיה, כל כוח שנמצא בתוכנו, דיברנו על זה כמה פעמים, וככל שהוא יותר גדול, אז זה יהיה יותר ככה. אז כי יש לו מטרה רוממה עליונה, ברגע שהוא ייפול, הוא יגלה את כל העוצמה שלו לצד למטה, לצד החיסרון. בדיוק באותה המידה עצמה של הכשרת גדולתו. זה כלל, עכשיו ככה ניתן איזו הקדמה ונראה מה רוצים להגיד כאן. כשהנשמה, אני קורא עוד משפט, כשהנשמה, לפני הדף יש לכם, כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. החיים מראים בקרבו את צורתם העידונית הפנימית, וערכם נעשה חשוב עד שהנטייה להעלות את אור החיים להרבות ההפריה מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, של אהבה וחדוות עולמים. לא תסיר את הרוח ולא תערבב את התארה הרוחנית ולא תצא מגבול ערכה וזמנה. עידון תארת אהבה יוצא ממנה וממלא את הנפש עושר ורוממות ולוקח עמו את כל המידות היותר חשובות והדימות. טוב, אנחנו רוצים, תראו בדף שחילקתי לכם ואני נרמוז כבר על מה הוא רוצה לדבר בו, ונחזור לזה, נבנה את העיקרון קודם כל. אמרנו שכל כוח שעומד למטרה רוממה, כשהוא לא יגלה את עצמו בצד המרומם שלו, אז את כל העוצמה שלו ואת כל הגודל שלו הוא יופיע בצורה הכי נמוכה, הכי חסרה. כאן מדברים על הכישרון של האדם להופיע חיים בעולם. את הכישרון הזה, שזה כישרון אדיר, שאדם יכול להופיע חיים, זה הכישרון הכי גדול אצל האדם, אדם יכול להמשיך חיים. אז כשהוא עומד בגובהו והשתלמותו, אז זה שייך לכל התפתחות העולם, כל התפתחות התלויה בדבר הזה. וכשהוא לא בא מהמקום העליון, אז הוא יכול להיות הכוח הכי שפל, הכי חסר, ואת כל העוצמה שלו הוא ידחוף את העולם לחיסרון, בסדר? נדבר על זה בהמשך. אבל הרב כאן אומר, במשפט השני, כשהנשמה האלוקית רוממה באדם, אז נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. רוצים קצת לבאר את המושגים האלה, ויש פה כמה עקרונות גם. טוב, אז אני מעדף שחילקתי לכם. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה לו. כל כוח עומד בגובו, השתלמותו למטרה רבה, כשהוא נופל מערכו ומגלה את מהותו לצד החיסרון, באותה מידה עצמה שהכשרת גדולות. זה אמרנו, לפי אותו ערך ועוצמה שהיה פועל טובה וברכה, כן פועל ובכישלון הקלקול. אם אין הכוח בא לידי התמלאותו בצורה הישרה, האידיאלית והמתוקנת, כמובן שזה נעשה על ידי הבחירה של האדם, איך האדם מוביל, מרים את החיים שלו, אין הוא שובט מפעולתו. זה הוא כוח חי, הוא לא שובט. כי אם הרבה לפעול באופן מקולקל, הרבה, המרבה סיבוך נוראי ושקיעה מוסרית גדולה. טוב, כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. יש לעמוד על הביטוי אור וחיים אשר המרבה להשתמש בהם. יש פה את הנשמה, כשהנשמה היא גדולה, כלומר, כשאדם חי בצורה גדולה והוא מאפשר לנשמה להופיע בו בצורה רוממה, אז הוא ימצא בתוכו אור וחיים, ואת זה אנחנו רוצים לברר. עולמו הפנימי של האדם מורכב משלושה יסודות ראשיים. נשמה, נפש ורוח. נחלק את העולם הפנימי שלנו לשלושה חלקים. אז יש את הנשמה, שהיא הכי פנימית, יש את הנפש, שהיא יותר חיצונית, ויש את הרוח, שזה באמצע. וזה אני רוצה קצת יותר להרחיב. הנשמה, מה זה הנשמה? הנשמה זה דבר שייך לכל עם ישראל. זה הצד האלוקי, הנשמה היא הצד האלוקי שבקרבו. אנחנו אומרים בתפילה, נכון? נשמה שנתת בי תאורה היא. היא תמיד תישאר תאורה. היא לא יכולה להתלכלך. היא מאוד עמוקה. זה צד אלוקי, מוחלט. הצד העצמי, העליון, הגנוז, האדיר בקודש. לא אופיו האישי בא לידי ביטוי. כן, האופי, הצד המיוחד שלי שם לא מגיע, הוא לא מתבטא שם. כי אם שייכותו הכללית, קדושת הקשר שלו עם הכלל, הנשמה, אמרנו שמקודם שהיא תאורה, ועליונה זה הצד האלוקי שמונח, וזה מה שהופך אותי לישראל, אז אנחנו רואים פה עכשיו עוד דבר חשוב על זה, שזה הקשר שלי עם הכלל. כשאנחנו מדברים על כלל ישראל והמעלה שלו, אז החלק כלל ישראל שמונח בי, שמקשר אותנו לדבר אחד, זה הנשמה. הנשמה זה קדושת הקשר שלו עם הכלל. הצד האלוקי הזה. אז ככה, אז הנשמה הזאת, מעבר לכל עיניו הבחיריים, מעשיו ודרכיו לטוב ולרע, כן, של האדם, שוכנת בקרבו נשמה. המהווה את הצד האלוקי המוחלט, שבעומק הוויתו. שמה אין בחירה. הבחירה לא יכולה להרוס את זה, לא יכולה לפגוע בזה, יכולה להופיע את זה. יותר ויותר, אבל מצד הנשמה עצמה זה משהו מולד, לא אני פיתחתי אותו, וזה הצד האלוקי שזה מה שהופך אותי, להיות לא רק חי, אלא להיות ישראל. בכל יחיד ויחיד מהאומה הישראלית חי מעיר הטבע העצמי שקדושת כלל ישראל. אם הוא נולד לאמא יהודיה, זה מה שמונח בו. הצד המהותי הכי הכי עליון, הכי פנימי, הכי גדול שלנו. הטבע שלעולם אינו נפגם ואינו נאבד, אף אם מתרחקים החיים מאוד מהתאמת ענפיהם אל פנימיותם. גם אם האדם יחיה בצורה כל כך בוגדת לנשמה שלו, כל כך רחוקה, זה לא ייפגם. בכל מצב וכל ירידה חיה בו נשמתו, מהירה ופועלת, ועתידי לגבור על כל המנסים לעכב את הופעתה. טוב, עד כאן הנשמה, בסדר? עכשיו אנחנו רוצים לקפוץ לצד ההפוך. הנשמה זה הכי בפנים, הכי מוחלט, הכי אלוקי. עכשיו אל מולה יש את הנפש. הנפש היא הצד האישי שבאישיות. זה ממש הצד הכי מיוחד לי. המידות, הנטיות, האופי, הכוחות של הנפש. בזה לא כל עם ישראל שווה. לא כולם שווים בזה. זה גם נתונים שאני קיבלתי, לא שייך לנשמה, נתונים שזה מייחד אותי. אני עם זה אני עובד, עם זה אני פועל. אני יכול גם לשנות את זה על ידי הבחירה, לשנות המידות, לשנות הנטיות, את האופי, בסדר? אבל זה ממש הצד האישי שלי, זה לא הצד האלוקי, זה לא הצד המוחלט. טוב, באמצע יש לנו את הרוח. בין הנשמה ובין הנפש עומדת הרוח. בה מתבטאת האישיות המוסרית. הבחירה נעשית בעיקר שם, שהמדרגה המוסרית שלי, איפה היא נמצאת, זה מתבטא בתוך, במקום הזה של הרוח. הבחירה באמת מן השקר, בטוב מן הרע, שם כל מדרגות בני אדם בתחום הזה הם מובדלים אחד מהשני. כי הנשמה זה הצד האלוקי, והנפש זה הצד, גם מתנות שקיבלתי, שנמצאים בי. אבל מה אני עושה איתם, ומה אני בוחר, ואיך אני חי, זה שייך לרובד הזה של הרוח. בצד הרוח שבו מתחנך האדם, לומד ומקיים, מקבל השפעה מתלמידי חכמים, ומרבה שינון והעמקה. בוחר בטוב והולך בדרכה של תורה. מצבים שונים יש לרוח. יש שין מרוממת ויש שין נמוכה. בבחירתו יכול האדם להתרומם ולהתקדש, וכן להפך. מה עושה בעצם קומת הרוח? היא יוצרת את ה... אם היא תבחר בטוב, והיא תיקח את כל הכלים של הנפש, את המידות, הנטיות, את כל כוחות הנפש, והיא תשתמש בהם כדי להופיע את הנשמה, אז באמת יש פה איזה קו ישר. הרוח, הקומת הרוח, היא מאפשרת באמת את הזרימה הזאת מהנשמה אל הנפש, כן? אבל זה מתחיל ככה, כשהנפש היא מתאימה לנשמה. אני משתמש בכוחות הנפש כדי להיות לבנות חיים כאלה, לבנות מעשים כאלה, מחשבות כאלה, דעות כאלה, רצונות, שאיפות כאלה, שהם מתאימים אל הנשמה, נכון? שם זה הבחירה, שם אנחנו נמצאים. כשבוחר הוא בטוב, ואישיותו המוסרית מהווה את הכוח השולט במרכז החיים, אז הוא מטה את נטיות הנפש ופעולות הכוחות השוניים לדרכה של תורה, כן? כשככה הוא עושה, הוא עובד עם הנפש, עם הכוחות של הנפש, אז מתקרב הוא להופעת נשמתו בקרבו. הוא יכול לגרום לזה שהנשמה תהיה מאוד מאוד חנוכה, לא מסוגלת להופיע, והוא יכול לאפשר איזה פתיחות כזאת שהנשמה כן תצליח להופיע. זה לפי איך שהרוח משתמשת בכוחות הנפש. את את אחרי עמל רוחני ומוסרי, ארוך ורציני, מתהווה בו מהפכה פנימית. ומצורת חיים של עמל מוסרי בלתי פוסק, בהתגברות על כוחות שליליים, תוך זהירות וזריזות, תוך לימוד ושינון ועיסוק מתמיד בהטיית הנטיות והכוחות לדרך טובה, מתעלה ומגיע למדרגה העליונה יותר, מדרגת הקדושה. טוב, ואני רוצה עכשיו את זה עוד יותר להכין. תראו, העבודה העיקרית שלנו הרגילה היא שאנחנו עובדים מהחוץ פנימה. כלומר, אנחנו עובדים על הנפש ומדריכים אותה, ועם הכוחות שלה משתמשים על פי באמת המערכת התורה והמצוות לצורה הנכונה שלה, בעצם באיזה התאמה אל הנשמה. אבל אנחנו עובדים מהחוץ, מהמעשים שלי. אני מנסה לחשוב, אני מנסה להרגיש, אני מנסה לעשות דברים, וכתוצאה מזה אני ככה מיישר את הנפש עם קומת הרוח ובהתאמה לנשמה. בסדר? מהחוץ אל הפנים. אני בעצם בעזרת זה, בעזרת מה שאמרנו, אנחנו יוצרים פתיחות, יוצרים איזו התאמה בין החיים שלי לבין הנשמה, ואז הנשמה מסוגלת יותר ויותר להופיע. בסדר? אבל תמיד תמיד זה יהיה מהמעשים שלי, מהמחשבות שלי, מהחוץ, מהבחירה שלנו, מה שאנחנו עושים, אל מה שמתאים בפנים. ואז הנשמה קצת יכולה להשתחרר, קצת להופיע. זה המצב הרגיל שלנו. יש מדרגה, שאמרנו רגע, נקפוץ רגע גבוה יותר, יש דבר שנקרא מדרגת הקדושה. זו מדרגה מאוד מאוד עליונה, ששם אחרי שכבר אדם בנה חיים בעמל גדול, לפי הסדר שדיברנו, אז כבר עכשיו יש כזאת התאמה בין הנפש והרוח לקומת הנשמה, שעכשיו כבר הנשמה היא נשפכת, נזרמת, יש פה כבר איזה זרימה. יש איזה, עד עכשיו היה איזה סכר כזה שעצר את כל הזרימה של הנחל, והסכר הזה, עכשיו פתחתי אותו על ידי כל העבודת החיים, ועכשיו כבר מהנשמה נשפחים אורות וחיים. זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. זה מדרגה מאוד מאוד עליונה, שאדם חי מבפנים. לא מהחוץ פנימה, אלא מהפנים החוצה. האינטואיציות שלו יהיו הרבה פעמים מאוד אינטואיציות שמתאימות לנשמה. כשאנחנו מרגישים איזה משהו, אנחנו מאוד מאוד נבדוק מאיפה זה בא. המסעד שלנו אומר, כל כולה צריכה בדיקה. אם אדם רוצה להקל עצמו במשהו, לבדוק טוב, טוב, טוב. אם הוא לא נגוע, אם הוא לא חשוד, אם זה לא בא מהצד הקטן שלו. אבל האדם הזה, האינטואיציה שלו ברגשות שלו, אחרי כל המסלול הכזה גדול שהוא עבר, אז זה כבר אינטואיציות שבאות, זה הרגשות של הנשמה. כי הנשמה כבר מופיעה את זה. כשאנחנו מגיעים לשלב כזה, כבר המושגים יהיו קצת שונים. יהיו מושגים של אור, של חיים. המושגים הרגילים שאנחנו עובדים, אנחנו נדבר הרבה על מחשבה, ואנחנו נדבר על רצון. שם אנחנו נמצאים. איך לרומם את הרצון, איך לשנות דברים, איך לעשות מעשים מתוקנים, איך לשנות את המחשבה. בסדר? זה התחום שבו אנחנו נמצאים ועובדים. אבל אם קפצנו למדרגת הקדושה, שם הנושא הוא פחות ההכרה, את השכל והרצון, אלא זה השפיכה של הנשמה פנימה. היא זאת ששם נשפכת בתוך הרצון, בתוך הדעת. נקרא זה קצת בפנים ואולי טיפה נרחיב. כשחייו הבחיריים מותאמים לחייו הפנימיים, וזה אמרנו, אולי רגע, אני רוצה קצת לחזור, עוד פעם. כשבוחר הוא בטוב, ואישיותו המוסרית מהווה את הכוח השולט במרכז החיים, מטה את נטיות הנפש, לפעולות הכוחות השונים לדרכה של תורה, שם אנחנו נמצאים, זה עמל גדול, זה מלחמה גדולה, איך? והיא גם לא מלחמה שבפעם אחת, היא סזיפית, היא עוד פרט, עוד מחשבה, עוד מעשה שאדם משנה, ולאט לאט ככה הדברים בפנים משתנים, נכון? האופי לאט לאט משתנה. זה צורת תפיסת העולם משתנה. כל לימוד הוא משנה קצת את תפיסת העולם, נכון? מתקרב הוא להופעת נשמתו בקרבו, עד עד אחרי עמל רוחני ומוסרי ארוך ורציני. הוא לומד ספרי מוסר, הוא עובד עם עצמו, מתאווה בו, מהפכה פנימית. עכשיו, מצורת חיים של עמל מוסרי בלתי פוסק, בהתגברות על הכוחות השליליים, ששם זה המצב הרגיל, זהירות, זריזות, זה כל החלק הראשון של מסעד שרים. זהירות, זריזות, נקיות. מתוך לימוד בשינון ועיסוק מתמיד בהטיית הנטיות והכוחות דרך טובה. עכשיו, אחרי שהוא עבר את השלב הזה, מי שזוכה להגיע לשלב, מתעלה ומגיע למדרגה עליונה יותר. זה מדרגת הקדושה. מה זה מדרגת הקדושה? כשחייו הבחירים כבר כל כך מותאמים לחייו הפנימיים, חי נשמתו, מתהפך הכל. ומתחילים חייו לזרום מהנשמה עצמה. עד עכשיו החיים, מאיפה הבחירה בבחירה הייתה? במחשבה, בהחלטות, ברצון, ברצון המחשבה. שם אתה נמצא. כל הזמן לרצות יותר בגדול, לרצות יותר נכון, כן, לחשוב יותר נכון. אבל אחרי הרבה עבודה זה כבר מתהפך וזה מתחיל מבפנים, הנשמה עצמה. התורה חיה בקרבו ואין לו צורך למלחמות תדיריות. כבר זה לא יהיה מלחמה כזאת. הוא הופך כבר מהכובש לישר. נגד, אין כבר מלחמות תדיריות נגד יצרה, לצירת כוחות שונים. כן, אבל רגע חשוב רק להגיד שזה מדרגה מאוד 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 גבוהה. בסדר, זה לא... אתה חייב אצלי, זה משהו מאוד מאוד גבוה. בסדר, אבל כן.
אתה אומר, אני לא משהו מהנשמה,
לא? לא הבנתי אותה. יכול לנבוע משם, אבל הוא יכול גם לנבוע מזה שאני עובד על המידות שלי ואז אני ארצה יותר טוב. נכון? אם אני עכשיו מאוד מאוד רוצה להתפתח בחסד, אני לומד על זה ועושה מעשים שמתאימים לזה ומה שמנסה להדריך את החיים שלי על פי זה, אז לאט לאט הרצון שלי ישתנה ויותר טוב, נכון? יותר מזוכה, יותר חסד לשמור, נכון? יותר מעשים של חסד, הוא יהיה פחות אגואיסט, יותר... זאת אומרת, אני עובד על הרצון, נכון? איך? על ידי הדעת, על ידי המעשים. בסדר? כן.
מה
אין ייחודיות. יש אולי טעות שלו בתורה, יש את המיוחד שלו, אבל בעצם הנשמה זה משהו ש... מה שהופך אותי לכלל ישראל. כל כלל ישראל יש להם חלק לנשמה הגדולה הזאת. במובן הזה זה משהו מאוד מוחלט, מאוד קבוע. לפני שאדם נולד, אחרי שאדם נולד, אחרי שאדם מת, זה נשאר. יש לו את האות המיוחדת, בסדר? יש פה איזה גוון מסוים של האות המיוחדת שלו. אבל בעיקר זה משהו שהוא מאוד מאוד אלוקי, לא קשור לבחירה, לא קשור לבחירה. בבחירה אני יכול לאפשר לו יותר להופיע בתוכי, אבל הוא לא בחירי. הוא לא ניתן לי בבחירה, וגם אחר כך, היכולת שלי להשפיע על הבחירה, אין דבר כזה. אדם קיבל, יש נשמה כזאת, היא כישרונות של נשמה כאלה, נשמת כאלה. בסדר. אבל זה הקשר שלי לנשמה הכללית. כן, אז היא עוד יותר קשורה לנשמה הכללית. בסדר, בסדר, אני מקבל את ההערה, אז יש פה... נעצור בזה, בסדר.
רב?
כן.
איך המדרגה של הקדושה הופיעה בפועל? כאילו, אם מישהו מגיע למדרגה, עדיין יש לו בחירות שהוא צריך לעשות, זה צריך לחיות, זה איך הוא קורה כאילו.
כבר המדרגת האבות, זה שחטו כבר את העץ הרע, זה כבר עכשיו זה הוא... הוא זורם את זה. שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מזרימה, נכון? אדם למד סיית ישרים, אז כל מה צריך להיזהר, אל תזרום, תחשוב, תברר, מה נכון, מה לא נכון, בסדר? זה כל מה נלחמה הזאת, תעצור, תראה מה... אבל יש, אחרי שהכל יזדקק, אז עכשיו זה כבר... הזרימה היא זה הנשמה שזורמת. זה גם משהו מאוד עליון, מאוד... מדרגות מאוד גבוהות. הוא לא צריך להגיד לעצמו עכשיו ככה, הוא לא צריך להילחם על זה ככה, זה מה שהוא רוצה. הרצון החיצוני שלו והרצון הפנים-פנימי זה ביחד. ביכולת הזכייה להערת הנשמה, מדרגות רבות, יש כמובן בנוסף תלוי הדבר אף מצבה של האומה. טוב, אז זה גם תלוי בכמה אדם רומם את חייו, זה גם תלוי במדרגות של האומה. בזמנים של גאולה אז יהיו יותר נשמות כאלה. וכשהאומה בארץ ישראל, אז כבר יש לה יותר שייכות לזה. כי הבדל גדול יש בין מצב חיים נמוך ומצומק של גלות וחורבן למצב גדולה בעניין. כן, גם על זה אין לנו בחירה, נכון? אבל זה... ובין שני אלה, מצב עליון יותר של השראת שכינה, בעניין בית המקדש, כשיש שכינה ומקדש, אז הנשמות האלה יותר מהירות, עם יותר... יותר אנשים כאלה שיצליחו להגיע לגודל הזה. אז כשזוכה האדם לגילוי חיי נשמתו, היא המחיה בו, אז הנשמה, היא המחיה בו את רוחו ונפשו וכל כוחותיו. מה שעכשיו יחיה את הרוח, זה לא הבחירה, זה לא החלטות, זה הנשמה שמופיעה בתוך הרוח. יש איזו הזדהות כבר בין הרוח לבין הנשמה. ונפשו כוחותיו, האיכות, התוכן והמהות של חיי הקודש, עבודת השם, מופיעים בו אז ברמה שונה לחלוטין. לא הפרטים מתאמצים בבניין המנני, זה שם אנחנו נמצאים, אנחנו נלחמים על כל פרט, בסדר? על כל הלכה ועל כל מידה ועל כל פרט של הדבר, בעמל גדול, נכון? זה עבודת השם, זה בעמל גדול, תדירי, להשתחרר מכל נטייה רעה, להתרומם אל אומת פנימיות החיים, זה אנחנו. אבל במצב הזה של הקדוש, אז כל ה... הכלל הנשמתי הוא המזרים חיים, הוא ברכה, הוא מחיה את כל מערכות החיים עד לאלו הגשמיות כל פרטיהם. בסדר? זה לא מלמטה מהפרטים אל הפנים, שמנסים להתאים את זה לפנים, זה מהפנים עד הפרטים. ויכול להיות אפילו שגם הרצון שלו עכשיו לאכול, זה כבר יהיה אכילתם זבחים, כמו הקורבנות. זה גם מאוד גבוה. הכל יזדקר כבר. אז כאשר עוסק הרב במדרגות הנפש מצד פרטיותן, מדרגות שלנו, אז הנושא יהיה, הוא מדבר על חוכמה, על הכרה שבה מכיר האדם את הטוב, ועל הרצון שבו הוא שואף אליו, בסדר? המושגים האלה של הדעת, ההכרה, יחד עם הרצון, זה המושגים שאיתם אנחנו מתעסקים כל הזמן. בסדר? איך אני משתנה, איך אני מתקדם, אני צריך להבין יותר נכון, לסדר את תפיסת העולם. לשנות אותה, להרים אותה. ומלא, כדי להצליח לשנות את הרצון, נכון? שהרצון יהיה יותר איכותי, יותר פחות אינטרסנטי, יותר טהור, יותר לשמור. נכון? זה הנושא. אבל אולם כאשר הוא עושה, כשהרב מדבר על המדרגות הגבוהות, תכף נדבר על זה בפסקה, כשאנחנו רוצים לדבר על הנטיית, על הכישרון להוסיף חיים ברמה העליונה שלו, כאשר הוא עוסק מתוך צפייה אידיאלית עליונה במצבי חיים מתקדמים יותר, כן, של גילוי הנשמה, של חיים באמת יותר עליונים, אז במדרגות כאלה שרק יחידי סגולה זוכים להם כבר עכשיו, וכל האומה גם מטפסת להם בזמנים של מקדש ודברים כאלה, אז שם הביטויים יהיו יותר אור וחיים. זה ביטויים שהם יותר שייכים לאיזו זרימה, לא של עמל סזיפי כזה. למה? כי במדרגה הזאת כבר באמת הכל נשפך מהנשמה. בסדר? יש התאמה כל כך גדולה בין החיים לבין הנשמה, שהנשמה כבר שם מסוגלת להופיע בצורה משוחררת, בצורה מתאימה, וזה חיים אחרים לגמרי. אמרנו, הזרימה שלו זה החיים אלוקיים. אבל נחזור אלינו, בוא ננחת רגע. נחזור אלינו שאנחנו עסוקים כל הזמן בבחירה של השכל. מה השכל צריך לבחור? מה הטוב פה? מה הרע? מה האמת? מה השקר? ובמאבק לבנות רצון יותר טוב, יותר אמיתי. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לפסקה בעין היד. אני במשפט השני. כשהנשמה האלוקית, אמרנו ככה, התחלנו לדבר על המשפט הראשון היה, שכל כוח, וככל שהוא יותר גבוה ויותר שלם, שמטרתו למטרה רוממה, אז אם הוא יתגלה שם, זה המצב הכי עליון, אבל כשהוא לא יתגלה, אם הוא ייפול מהערך שלו, אז את כל העוצמה שלו, הוא יביא לצד החיסון. הוא הכוח שהכי ישפיל את האדם. נכון? כמו שאפשר, עכשיו הוא יסביר, יותר ירחיב את זה, כמו שאפשר לראות באמת שהכישרון להוסיף חיים בעולם, שזה הדבר הכי גדול, הכי עליון, כשהוא לא מופיע בתארתו, זה בסוף הדבר שהכי משפיל את החיים, הכי נמוך, נכון? נהיה בעמי. אז אני אמשיך משפט שני, תראו. כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, בסדר? זה במצב של הקדוש. אז איך היא רוממה באדם? כי אדם בנה חיים, בנה הכנה, בנה רוח, בנה נפש שמתאימה, שמסוגלת להכיל אותה. כשהנשמה האלוקית רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. נכון? זה המושגים של אור וחיים. נזרם שם. החיים מראים בקרבו את צורתם העידונית, הפנימית, וערכם, הערך של החיים נעשה חשוב. עד שהנטייה להעלות את אור החיים, להרבות ההפריה, תוצאה מהמדרגה הזאת, אז הנטייה להוסיף חיים, מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, של אהבה וחדוות עולמים. והיא לא תסעיר את הרוח, היא לא תערבב את התארה הרוחנית, היא לא תצא מגבול ערכה וזמנה. כן? עידון תארת האהבה יוצא ממנה. כן? בגובה הזה, אז יש פה איזה, לא רק אהבה, יש פה תהרה של אהבה. יש פה איזה עידון. וזה ממלא את הנפש עושר ורוממות, ולוקח עמו את כל המידות היותר חשובות והעדינות. בסדר? אז זה הכוח הזה, כשהוא נמצא בתארתו, טוב, זה לא זמנים שלנו, זמנים מאוד עליונים. אולי עוד שני משפטים, אני מסביר את זה קצת יותר. אם נגיד ככה, אולי עוד מושג של אהבת החיים. הרב כותב במקום אחר, שכל שאדם הוא יותר, במדרגה יותר גבוהה, הוא יותר אוהב את החיים. הוא יותר אוהב את החיים, מילא הוא יוצא יותר גם להרבות חיים. וככל שאדם חי בצורה יותר נמוכה, בואו נעבור רגע למשפטים הבאים. כשהאדם נופל, הולך זה הכוח הער של הנטייה הטבעית בדרכי חושכו. ואותה נטייה עדינה, שבשביל חשיבותה ורומות יפעתה, חלפו, הלכו ממנה חלקים רבים מן הזהירות והצנעה, תכף נחזור לזה, נעשית אחר כך למוקש לגסי נפש ופריצים עוללים, עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשיקוע ההתרגשות הבאמית האחורה. על חשבון האידיאלית הטבעית שהייתה זכאית להרחיב את חופשתה, המסוגרת בישנות טבעית פנימית, מסרח את הבורות את דרכה מבין מצולות, הכיעור והשחץ וכו'. טוב. אז... כן. לא, רגע, יש לנו עניין כמה שיותר לזרז את המשימה ולמות? לא נראה לי זה...
למה? כי אדם משלחים
משימה
במיון.
כאילו, למה לא... לא להזדרז איתה?
מה?
למה לא להזדרז
איתה? אני להזדרז, פשוט להיות
מכוונים,
כאילו...
תשאל, זה אין לנו בחירה. כמה אדם... אין לנו בחירה והוא גם לא יודע. כמה זמן הוא יחיה? כמה זמן יש לו למשימה שלו? זה הקדוש הוא מחליט, מה אנחנו צריכים? יש לנו ייעוד, אנחנו צריכים כמה שיותר לזהות אותו, למלא אותו, לחיות חיים בגודל הזה כמה שיותר. אם הקדוש הוא ייתן לנו 120 שנה, יהיה 120 שנה, תן פחות. אנחנו רק אחרי יודעים להגיד שהייעוד הושלם. אי אפשר לדעת לפני, אנחנו לא יודעים. לכן מבחינתנו אנחנו חיים צריכים לחיות באותו גודל, באותו רף גבוה כל הזמן. גם אם החיים 30 שנה, גם אם חיים 120 שנה, אותו דבר מבחינתנו, נכון? אנחנו לא יודעים מתי משתלם את המשימה, אני איפה אני יודע. זה לחלק הראשון של מה שאתה אומרת, נכון? בסדר? אז מה עכשיו תדייקי אותי, מה...
אני חושב, אני משקיע, אני שואלת למה הכוונה לי... כאילו, זה נשמע רע, אבל אני גם...
מה, אהבת החיים זה נשמע רע?
לא, מה שאני אומרת, זה נשמע כאילו, בואו נרצה למות, אבל אני לא יודעת למה המקום הזה. אני אומרת, כאילו, מוזר לי שהגדולים, כאילו, המורגה כבר לא מכוונת, כאילו... לעשות
כמה שיותר, כמה שיותר טוב.
כאילו,
בשביל השימה, צריך לעשות אותה.
זה לא כאילו, בוא, זה, בוא נהנה. לא, כאילו,
תהיו חובה למשימה. אני מנסה כאילו לראות על... אהבת החיים זה כאילו בוא נהנה? זה
הנקודה?
זה מה שמפריע לך?
אני
מנסה
לא
מתכוון. אז הכוונה היא ברור, תחיה כמה שיותר חיי שליחות, כמה שיותר גודל, תרים את החיים שלך כל הזמן. זה ודאי שזה הכוונה, לשם אנחנו רוצים כל הזמן להתרומם. כן, זה ודאי. אהבת החיים שמתכוון, הרבה פעמים רואים היום אהבת החיים, נכון? אז שלום, מישהו מת וזה, הוא אהב את החיים. לא תמיד כזה, זה לא אהבת החיים שאנחנו מדברים פה. אהבת הנאות החיים זה לא אהבת החיים. הוא אהב כל הזמן רק את ההנאות. ההנאות יש לנו תפקיד בחיים, זה לא החיים עצמם, זה תוספות לחיים, כדי שאדם יהיה לו יותר נעים, הכוחות הנפשיים יהיו יותר שלומים, אבל זה... החיים זה השליחות שלו, זה החיים הפנימיים. זה ה... להפך, אם אדם כל כך אוהב את הנאות החיים, אז הוא לא את החיים. כי הנאות החיים זה בריחה קצת מהחיים, נכון? אדם כל הזמן צריך ליהנות, סימן שהוא לא סובל את החיים, לכן הוא כל הזמן צריך לברוח להנאות. אם באמת אוהב את החיים, אז הוא לא כל פעם צריך לצאת מהם ולברוח מהם, נכון? הוא אוהב את החיים עצמם. אוהב את החיים עצמם זה להיות קשור לעומק שלהם. לא, לאכול ולשתות, אין שם מה לאהוב, כאילו באיזה, זה לא... אז כשאנחנו רואים פה אהבת החיים, אז ככל שאדם חי באמת יותר את החיים הפנימיים שלו, יותר מקושר אליהם, אז הוא אוהב אותם יותר. הוא גם יותר רוצה להרבות חיים. הוא יותר גם ישמח בחיים אחרים. הוא ירצה שיהיה לו יותר ילדים, בסדר? כי הוא אוהב את החיים, הוא אוהב, זה נקרא לאהוב חיים באמת. הוא אוהב אנשים, הוא אוהב חיים, זה נקרא לאהוב חיים. לאהוב חיים זה לא לאהוב גלידה. זה לא רע לאהוב גלידה, אבל זה לא נקרא לאהוב את החיים. כל שאדם חי בצורה יותר מנותקת מהנשמה, אז הוא לא פשוט, לא מכיר מספיק את הערך שלה. אז הוא לא... הוא לא פוגש בתוכו את הגודל הזה, אז הוא יברח להרבה להנאות החיים. הוא לא אוהב את החיים, לא של עצמו ולא של אחרים.
אבל למה צריך לאהוב את החיים? כאילו, בסוף, זה כמו, לא יודעת, אבא אומר לילד שלו לעשות משהו. אז כאילו רוצים שזה יתבצע, רוצים שזה יקרה, לא רוצים, נכון שרוצים שזה יהיה בנעימות ובטוב, שהילד לא יתבצע כדי להיצע, אבל כאילו יש פה איזשהו אידיאל של כאילו תואב את ה...
גם האדם הזה שנפטר בגיל 30 לא עלינו, אז הוא גם אהב את החיים. הוא גם היה צריך לחיות בצורה שאהב את החיים. הקדוש ברוך הוא קבע מה המשימה שלו בעולם הזה, המשימה שלו בעולמות אחרים. זה לא קשור אלינו, לא שליטתם. זאת אומרת שאהבת החיים זה אמצעי ומה המטרה? לעשות את המצוות? חלק מלמלא את הייעוד זה... מה זה יהוד? למלא משימות, לעשות וים, יש הרבה הרבה דברים שצריך להביא.
לא לעשות
וים,
כן צריך לתת בכמה שיותר טוב,
אנחנו יודעים מה
יהיה.
צריך
לעשות בכמה שיותר תחומים
כאלה,
כי יותר
מצוות,
יותר
מוכרים
ויותר
להופיע
את
הנשמה,
זה לא...
אם אדם שמח בחיים שלו, בסדר? מעריך אותם, החיים שלו גם חיים של אנשים אחרים. זה אות לזה שהוא חי את הגודל שלהם, חיים שמח גם. ככל שהוא פחות יחיה את הגודל שלהם, אז הוא פחות יעריך אותם, פחות יאהב אותם. זה אחד המדדים הוא יוצא לחיים עם אהבה, עם איזה כבוד, עם איזה שמחה, כבוד לחיים, שמחה בחיים עצם, מעריך אותם. חיים זה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן, לא רק להם, בעולם. נכון? הקדוש ברוך הוא נתן מתנה. אם אני רואה את זה כמתנה, אני מאוד אוהב את זה. אם אני לא רואה את זה כמתנה, אז כנראה שאני לא מזהה את זה גם מספיק בעצמי, ולכן זה... אני רק מנסה לראות מה אני עושה עם החיים האלה. אבל עוד לפני מה אני עושה איתם, יש אותם קצת עצמם. נכון? הוא רואה תינוק שלא עושה שום דבר. בסדר? תינוק זה דבר מדהים, לא? נכון? מה יש שם? רק חיים, אין שום דבר כאילו. אז יש לו איזה יחס ל... אבל גם את החיים של עצמו. הוא מעריך את החיים שלו עוד לפני מה הוא עושה איתם. לא זה. אני מנסה לראות כאילו אני, אחרי שיש איזה קצר בא, וזה הנחת, כמה הנחות יסוד שאני שם עוד לפני כן, מנסה לזרור, רציתי לחפש מה זה. אני לא רואה איך זה סותר, כל אחד צריך, אם הוא חי, כל שהוא פוגש בתוכו יותר את הנשמה, יותר את הגודל, הוא יותר אוהב את החיים שלו. הוא לא רק אוהב את המעשה שהוא עשה, אוהב את החיים שלו. אוהב את החיים בכלל. ומתוך זה עכשיו יש לו המון דברים לעשות, אבל אהבה גם בלי להגדיר אותה כמשימה. אדם, ככל שאדם יותר פוגש את הגודל בחיים שלו, הוא יותר אדם אוהב. אוהב הכל, אוהב הרבה דברים. בסדר? אוהב לך, יודע להעריך, כי הוא פוגש את הגודל הזה. אם הוא לא יפגוש את הגודל הזה, אז הוא לא יודע. מה, אהבה זה כמה פגשתי את הגודל, נכון? אם פגשתי חיים מאוד מאוד נמוכים בתוכי, אז אין לי מה לאהוב. יש חיים, אני נמצא איתם, אני עושה איתם כל מיני דברים, נכון? אם אדם לא חי את המשמעות של החיים שלו, בסדר? אז הוא כל הזמן, כל שבועיים צריך לנסוע לחוץ לארץ, נכון? פעם מקום הזה, פעם מקום הזה, פעם מקום הזה. למה? מאיפה מגיע הצורך הזה? למה צריך כל הזמן לבדוק מקומות אחרים? משהו חסר לך, נכון? אם כל כך טוב לך, אתה לא צריך את הצורך הזה עד כדי, צריך ליהנות, זה בסדר. אבל אם אדם כל כך אובססיבי, כל הזמן צריך לברוח מהחיים, אז זה עוד לזה שהוא, כי הוא לא חי את הגודל של החיים שלו. אז הוא פוגש חיים מאוד נמוכים, מאוד מצומצמים, אז באמת אין מה לאהוב אותם. רק אוכל, ישן, שותה, מרוויח כסף, זה לא חיים, זה מה עושים. חיים זה משהו מצד עצמו. לחיות תוכן יותר עמוק בחיים, פוגש יותר נשמה בחיים. חיי חיים יותר ערכיים, יותר אמיתיים, יותר מלאים בערכים. אז יש לו אהבה לחיים. לא מובן מה שאנחנו רואים. בואו נתקדם עוד קצת, ואם כן תשאלו זה, כי יכול להיות שזו נקודה חשובה מה שאתם נראות, ואני לא מספיק חד בזה. אז הוא כתוב ככה, הרב כותב ככה, שחלקים רבים מן הזהירות והצנעה, אתם דורמים שם במשפט, אותה נטייה עדינה. אני חוזר, אין לכם את עמוד 95 לכם? וואי, תגידו לי, אני קורא פה בעל פה. בסדר. אז אני, כשאדם יש לכם, נכון? אני ככה. כשאדם נופל, אז כתוב שהכוח הזה של הנטייה הטבעית, שהוא נופל והולך לדרכי חושכו. ואז אותה הנטייה העדינה, שבשביל חשיבותה ורומות יפתה, חלפו, הלכו ממנה חלקים רבים מן הזהירות והצנעה. פה הוא רומז לגן עדן. ככל שאנחנו חיים יותר את הנשמה, את החיים היותר עליונים, אז יש פחות צורך בזהירות והצנעה. והפוך. ככל שהחיים יותר נמוכים, אנחנו נצטרך להיות הרבה יותר זהירים, הרבה יותר מוצנעים, כדי שהכוח הזה לא ישתולל ויערוס הכל. אז במצב האידיאלי של חיי האדם בגן עדן, שזה מציאות שאנחנו לא מסוגלים להבין אותה, נכון? כי אנחנו מאוד רחוקים ממנה מבחינת כמה אנחנו חיים את נשמה. אז בגן עדן, אז הלכו בלי בגדים, הפסוק אומר, כן, אדם ואשתו, ולא התבוששו. ולמה? בגלל שכשהחיים כל כך פנימיים, הם כל כך מופיעים גם בחוץ, אז לא מנתקים את הגוף מהפנים. ממילא הגוף הוא הופעה של הפנים, ולכן ממילא זה לא מקטין את האדם, להפך זה חלק מההופעה שלו. עוד פעם, אני אומר, אנחנו לא מבינים את זה, בסדר? אנחנו נבין את הלוגיקה, בסדר? אפשר לראות עוד דוגמה, שנייה אחת רגע, עוד דוגמה. בית המקדש הראשון, זה מדרגה מאוד מאוד עליונה, לא כמו גן עדן, בסדר? מדרגה, שם אנשים הלכו עם בגדים כמובן, אבל שלמה המלך כותב, הוא כותב את שיר השירים. שיר השירים זה שיר מאוד מאוד עליון, מאוד קדוש. כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשי, אומר רבי עקיבא. ושם כדי לתאר את האהבה הגדולה של בין עם ישראל לבין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז הוא משתמש בביטויים שכמו אהבת איש ואישה. אבל לא סתם ביטויים, גם ביטויים כאילו גופניים. ואתה יכול לשאול כאילו, למה משתמש בביטויים האלה? זה כאילו מקטין את זה, כאילו מחצין את זה, או למה בכלל, מה? שאלה טובה. אבל למה שלמה עושה את זה? כי בזמן כזה גדול, אז באמת אין סתירה. הביטויים הגופניים הם לא מורידים את רמת הקשר העליונה, הפנימית, נכון? וככל שאדם יותר גדול, אז באמת כל הצד החיצוני, כל הגוף הוא לא מנמיך את זה. ולכן שיר השירים, יש שם ביטויים שאנחנו כאילו לא היינו מדברים ככה, נכון? ולא מדברים ככה, לא רק לא היינו, אבל לא מדברים ככה. זה מה שכתוב, שככל שהנטייה הזאת היא יותר, נקרא במילים, אותה נטייה עדינה שבשביל חשיבותה ורוממות יפתח חלפו והלכו ממנה חלקים רבים מן הזהירות והצנעה אז. אבל עכשיו כשהאדם נופל, אז עכשיו בדיוק הפוך. עכשיו צריכים להתרבות הסייגים. עוד יותר הצנעה ועוד יותר, אני רוצה להשתמש במילים של הרב, עוד יותר זהירות או יותר הצנעה. ולמה? בדיוק באותו עניין. בגלל שעכשיו אם לא חיים את אותו גודל, אז חיים יותר חיצוניים. אז מילא עכשיו יש איזו סתירה. אי אפשר להגיע לפגוש את העומק של החיים אם אין את ההצנעה, אם אין את הכיסוי. כן, הבגדים נקראים מכבדות, כבוד. יוצרים כבוד. יוצרים כבוד, למה? אז בפעם הבת שלי הייתה בדרכה באיזה מקום. בבית של המשפחה, כן. היא אמרה שבעל הבית, הוא היה בלי חולצה. היא הייתה בזועזת, היא לא הייתה בהלב, כאילו, לא הייתה, לא הבינה מה, מה קורה פה. זה, כי זה לא מכובד, זה לא, מה, מה זאת אומרת? למה לא מכובד? כי אנחנו מסתכלים, כי אצלנו זה תופס החוץ, ואם אנחנו לא במדרגה של אפילו בית המקדש, כן, לא מדבר על גן עדן, שזה באמת עידן אחר. אז מהצד החוץ, אנחנו יותר מצניעים אותו, אנחנו יותר מצניעים אותו כדי שיהיה פה כבוד, כדי להצליח להיפגש יותר עם הפנים. אז מה שאנחנו מנסים להגיד בפסקה פה, כן, הרב מנסה להסביר פה, כן, ש בחורבן הזה הגיעו למצב של באמת של מציאות כל כך שפלה, כל כך נמוכה, שהכוח הפראי הזה הוא באמת הוא שלט ומאוד מאוד הוריד את כל הרמה של האומה. אז הרב מסביר למה זה ככה, למה זה עד כדי כך. כי ככל שהכוח הוא יותר גדול ומטרתו לשמו הוא בא כדי באמת להופיע חיים, ולכן הוא כזה עדין, הוא כזה שייך לאהבה גדולה, שייך כל כך לעולם פנימי במצב העליון שלו, אז כשהוא יורד ממדרגתו, הוא יעשה את הנזקים הכי גדולים. ולכן ממילא גם ההתייחסות של חז"ל, שלנו, של תורה, אל הכוח הזה, היא תהיה תמיד ביותר יותר הצנעה. עשו סייג לתורה. כן, יש יותר סייגים, הכוח הזה יהיה יותר שמור, יהיה יותר בושה סביב הדבר הזה. למה? כדי לייצר את את המבט המתאים אל אותו כוח, גם המצב הנמוך שלו. עד שהוא יגיע חזרה למצב למצב העליון. אז לכן במצב שבאמת הוא נמצא בחלק במצב הגדול, אז באמת יש אהבת חיים. והאמיתי אצל הנצרות לא מבינה את זה, נכון? שם הנזירים זה המצב האידיאלי, נכון? כי מבינים, כי למה? אם ננתח את זה, כי הכוח של אהבת חיים הוא כוח יצרי ורע. ממילא, אם אתה מספיק חזק, אז תהיה נזיר. זה המצב, תברח בנו כמה שיותר, נכון? אבל רוב האנשים לא בורחים ממנו, לכן הוא כזה שפל, והמציאות כוח נמוכה. עם ישראל לא אומר ככה. מה פתאום? מה זה נזיר? אין דבר כזה לא להתחתן. ההפך, המצב היותר קדוש דווקא אדם נשוי, אדם צריך להיות, כן, ולהוסיף חיים, זה מצווה, זה משהו, לא רק מצווה, זה משהו מאוד עליון, זה שותפות הכי גדולה בהופעת חיים בעולם, זה כמו איזה יצירת, כמו איזה בריאה, כן, שותפים לו לאדם, איש ואישה שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאה, זה אמירה מאוד מאוד עליונה, זה שאנחנו נוצרנו בצורה כשאנחנו מסוגלים להיות, לברוא את העולם, אז זה רק עם כוח כזה עליון, כזה פנימי. ולכן זה מסביר שכשהוא נהיה נמוך, הוא עושה את הנזקים הכי גדולים. הוא או משפיל מאוד, או כל כך, מי שרצה לשאול פה, נכון? כן.
קודם אמרנו שאם
אנחנו
במדרגה הגדולה, אז אנחנו יכולים להיות כמו הנזירים, אבל אם זה נשמע שדי אנחנו במדרגה התחתונה, אנחנו לא מדברים על שם, אבל כן יש לנו את האהבה,
אז אני בכוונה נתנו ככה את הקצוות, דיברנו על גן עדן, דיברנו על זמן שלמה, ודיברנו על מציאות של סייגים שחיים עכשיו בתוך זה, זה תלוי בבחירה של האדם. ככל שהאדם עכשיו זה תלוי בכל אחד מאיתנו, ככל שהאדם יצליח לחיות יותר מבפנים. איך? על ידי תורה מצוות, על ידי מידות, זהירות, זריזות, פסיעת שערים, כל הדברים האלה. אז באמת, כל הכוחות שלו, הם באים ממקום יותר טהור, ובטח כוח שאהבת חיים, שהוא כוח מאוד חזק ומשמעותי וחשוב בעולם, הוא מגיע במיקום הנכון שלו, המדויק שלו, הטהור שלו, הוא בא עם אהבה, הוא בא עם עדינות, הוא לא כוח שמשתלט על הנפש ומקטין את האדם. זה לא איזה עמלק קטן כזה שנמצא בפנים, וזה כוח שמביא חיים, להפך, הוא כוח חיובי, כוח ענק, כוח גדול. אז זה כבר עכשיו תלוי בבחירה של האדם, וכל שיותר מתאר את הכוחות שלו, אז באמת זה יהיה עם אהבה גדולה, עם הרבה עדינות, עם הרבה הוספת חיים, בסדר? כחלק מכל המהלך של הגודל שלו. וככל שבאמת הוא חי בפער יותר גדול מהנשמה שלו, ואת הכוח הזה, זה חתיכת עמלק שאתה כל לו בפנים, ככה הוא מתייחס. בסדר? זה פרא אדם כזה שתקוע לנו ואנחנו לא יודעים מה לעשות אותו. הוא רק מטנף את המציאות, נכון? זה כבר תלוי ב... בסדר? אז... כן.
מה הקשר לגמרא?
טוב, אין לכם, בגלל זה אני קצת קצרתי בסוף, כי אין לכם את זה בפנים. אז הגמרא אומרת ככה, אמר יהודה אמר רב, אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו. אנשי ירושלים של עת החורבן, במציאות התרבותית של הנפולה. שחץ היו, גאווה. אדם אומר לך, במה סעדת היום? ואומר רש"י, תשמיש. כמה שימשת היום? שיח הכי זול, הכי נמוך, הכי פראי. הרב רצה להסביר איך יכול להיות מצב שאדם מגיע לדרגה, כאילו מציאות הכי נמוכה שיש. כן, ככל שהכוח הוא יותר גדול, יותר מרומם, יותר חשוב, אז שהחיים הם בגודל שלהם, אז זה הדבר הכי מרומם. וכשהחיים נמצאים במצב הכי נמוך שלהם, אז זה נהיה הדבר הכי מתונף שיש. זה תחילת הפסקה. כן, אולי רק נסיים במשפט הראשון שם. כל כוח העומד בגובו והשתלמותו למטרה רוממה, כשהוא נופל בערכו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון, באותה המידה עצמה שעכשיו גדולתו. זה מה שרוצה להסביר. בסדר, הרב כאילו ראה את המציאות עוד בגמרא, והוא שואל, רגע, איך יכול להיות שיש מצב כזה מתונף? הוא אומר, כן, זה דווקא מראה שהכוח הזה הוא כזה עליון, כזה פנימי, ולכן, אם הוא לא יבוא לידי ביטוי בצורה הגדולה שלו, הוא יהיה הכי, הכי נוראי והכי נמוך. בסדר, זה... טוב, אולי פעם הבאה כבר נתחיל סוגיה הבאה, אני כל פעם מתלבט לזה, אבל נראה לי שפעם הבאה זה יהיה זה. רגע, שבוע הבא, טוב, שבוע הבא אני לא יודע אם זה יצליח לבוא. טוב, שלום לכולם.